כל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
ערב טוב לכם מאזינים, וערב טוב לרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב מבורך.
אנחנו בפרק החמישי של התוכנית, תוכנית כן. חמישית של בית מדרש לאקטואליה, ומערכת הבחירות הזו שמספק לנו, או אמורה לספק לנו כותרות אקטואליות כדי לדון בהם, נדמה לי שהפכה למאוד מאוד רדודה.
כן, תראה בצד, אנחנו בעבר כשהייתה לי תוכנית, לא בדיוק אקטואליה, תמיד יכולתי לברוח למפלטי פרשת השבוע הטובה והישנה והעמוקה.
אגב, אפשר עדיין, פרשת משפטים יש בה הרבה מאקטואליה.
נכון. אנחנו מחפשים כל השבוע דברים שאפשר לדון בבית מדרש, ולכאורה הבחירות, נושא רציני, היו אמורות לספק לנו, אבל המערכת כל כך רדודה.
תראה במה מתעסקים בבחירות האלה, בגזענות, טוב, זה בכל מערכת בחירות.
בקבוקים עליך ישראל.
והבקבוקים, לאן הגענו?
בקבוקים, כן.
טוב. זה המצב.
הם דווקא נתנו לי רעיון לאזן את התקציב, למכור בקבוקים, אבל כל הבקבוקים שמצאתי ביחד אצלי בבית לא עלו ליותר מחמישה שקלים.
בסדר, עוד חמישה ועוד חמישה, כל המדינה ביחד, אפשר לממן את כל מערכת הבחירות המיותרת הזו. טוב, אז אנחנו כמובן נדבר על נושאים אקטואליים שקשורים מטבע הדברים לבחירות, וגם פורים בפתח. ננסה קצת לתת נגיעה ראשונה לקראת היומיים האלה של פורים, וההכנה לכך, אבל מזווית קצת שונה, כי אנחנו מדברים לאחרונה הרבה על איראן. איראן של היום היא לא בדיוק פרס של פעם, אולי כן, נבדוק את זה בהמשך, ונציג עוד שאלות שונות שעומדות על סדר היום. אז ניתן לפנות אלינו במהלך כל השבוע באמצעות הפקס 03-578-5541, ונצא לדרך לא לפני שנודה לצוות שלנו, רועי קנטן וישי פופובסקי שעל הביצוע הטכני, ואפשר לצאת לדרך, נדמה לי, עם הנושא הראשון, השאלה הראשונה.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אני אחד מאלה שמבקש את תחילתה של חנין זועבי יחד עם עוד כל המפלגה הערבית. פנינו לפסול אותה, כי היא מפלגה שהיא אנטי מדינת ישראל, אנטי ארץ ישראל, אנטי יהודית. המפלגה היא גזענית.
מה לעשות, היא באמת מחבלת. מעניין שבשם חופש הביטוי להם מותר לומר הכל, לנו אסור.
אני חושב שהגיע הזמן להפעיל את החוק נגד גזענות. מדובר בגזענים ופשיסטים.
אין שום בסיס לפסילתי. אני לא עברתי על שום חוק. והגזענים צריכים להיות בבית משפט, לא אני.
גזענות. בימים האחרונים הוגשו כמה עתירות שמבקשות לשלול זכויות מערבים, דוגמת חנין זועבי, למי להיבחר לכנסת, בנימוק שהיא ואחרים גזענים, ומהצד השני מבקשים לשלול זכויות גם יהודים באותו נימוק, כמו ברוך מרזל וישראל ביתנו. ויש כאן כמה שאלות. א', האם חלילה היהדות גזענית? וב', או אולי זה ההפך, האם זו גזענות בכלל?
כן, הסגנון הפופוליסטי של דברים שאנשים משתמשים במילים, למרות שלא בהכרח יש להם קשר לתוכן שהם אמורות לבטא, כדי להישמע יותר יותר משכנעים. המושג גזענות הוא מושג שבמילה עצמה תמון המפתח להבין מתי הוא רלוונטי ומתי הוא לא. הרי לא כל אפליה היא אפליה גזענית.
רגע, אולי נגדיר קודם כל מהי גזענות בכלל?
נגדיר. גזענות זאת התבוננות אל הגזע ממנו צמח האדם.
אני לא נותן לך כך וכך כי אתה מגזע זה וזה.
כי אתה שחור או אתה לבן, כי אתה ירוק או הצהוב, כי אתה מלוכסן או מקורזל. הרי המקור למושג הגזענות הסנו כל כך הוא בעבודתו של אוסטין צ'מברליין, הביולוג של המפלגה הנאצית, שסיווג את המין האנושי לפי נתונים ביולוגיים, אנטומיים וצורניים חיצוניים. עד כאן הכל בסדר, הרי יש הבדלים. הרי הסקנדינבים לבנים ואפריקאים שחורים. איש לא יכחיש זאת, וגם איש מהם לא ייפגע. אם לסקנדינבי יגידו את הלבן ולאפריקאי יגידו את השחור, הם לא ייפגעו. הבעיה היא, האם כתוצאה מההבדלים הללו מפלים את האנשים אפליה לא רלוונטית? יש אפליות רלוונטיות. למשל, אם הסקנדינבי עקב היותו לבן לא יורשה על ידי הרופא, רופא האור, להיות תחת עין השמש הצופיה יותר מכמה רגעים, ולעומתו האפריקני לא יסבול מההגבלה הזאת, אף אחד לא יתונן שזוהי אפליה גזענית, משום שאומנם זו אפליה, ואומנם היא מסתמכת על הבדלים שבגזע של השניים, אבל היא אפליה רלוונטית. ההבדלים יוצרים את הצורך באפליה הזאת, והיא אפליה בונה ומגינה. אבל אם כתוצאה מזה יבוא ויגידו שהוא אדם עליון והוא תת אדם, זאת אפליה גזענית צנועה. ולכן כל פעם כשמדברו על אפליה גזענית ומשתמשים בקטע הזה, צריך שני דברים לבדוק. א', האם באמת העובדה שרוצים לפסול מישהו כתוצאה מדעותיו, יש לזה קשר לגזענות בכלל? וגם אם כן, האם יש לזה קשר לאותה אפליה גזענית שפלה וסנועה? ולכן, כשבאים ואומרים, תשמע, אני רוצה, חברת כנסת או חבר כנסת מסוים, במהלך הקריירה הפוליטית שלו, אמרו דברים שבהם הם הביאו את דעתם להרוס את המדינה שמטעמה הם עומדים לשרת. ולכן אנחנו לא רוצים שהם ישרתו בכנסת. או לחילופין יבוא ויגידו, חבר כנסת מסוים, יהודי, אמר דברים שבהם הוא הראה שהוא שונא מיעוט מסוים, ולכן אנחנו לא רוצים שהוא יהיה בכנסת. זה לגיטימי. אבל זה לא גזענות.
אבל פשוט, מה זה כן?
זה דעות שלכאורה אמורות לא להיות מקובלות על מישהו נציג ציבור, או לא להתקבל על ידי החברה, כך שלא ייתנו למי שהוא נושא בהם להיות נציג ציבור. אבל זה לא גזענות, כי אין לזה שום קשר לגזע שלהם.
כן, וגם כאן פה בארץ גם ייכנס לנושא של חופש ביטוי מול אמירות כאלה ואחרות. כן, אבל זה כל נושא אחר.
זה לא גזע, אף אחד לא בא ואומר שהגברת הזאת, בגלל שהיא שייכת לגזע הערבי, לכן היא לא יכולה להיות חברת כנסת.
לא, לא בגלל שהיא ערבייה, אלא בגלל אמירותיה, דעותיה.
אז זה לא קשור לגזענות, אין שום קשר לגזענות. ולכן צריך, אם מתחילים להגיד גזענות, זה מעורר חשד שאין מה להגיד לגופו של עניין.
אז שוב, חוזרים לנקודת ההתחלה שלנו בתוכנית הערב.
שהכל פופוליזם.
הכל פופוליזם והכל רדוד. כמו הבקבוקים זה לברוח מדיון בנושאים המהותיים, אז גם פה, במקום לדון אולי בנושאים המהותיים, השאלה, אם נתחיל לדון...
בוא ונשאל את השאלה היותר מהותית ששאלת קודם, האם היהדות גזענית? היהדות איננה גזענית, אבל היהדות היא בהחלט בעד הבדלה והבחנה בין סוגי אנשים, עד כמה שההבחנה מבוססת על הבדלים רלוונטיים. בדיוק כמו ההבחנה בין השחור ללבן לעניין שיזוף בשמש. כלומר, כשהתורה באה ואומרת שיהודים חייבים בתרי"ג מצוות, ומי שאינם יהודים חייבים רק בשבע מצוות, וגוי ששבת חייב מיתה, ויהודי שלא שבת אותו דבר, הרי יש פה אפליה ברורה לעין, אבל היא איננה גזענית. והראיה, המדרש בתנא דבי אליהו אומר, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאחד יהודי ואחד גוי, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש הורה עליו. כלומר, יש שוויון מלא, אבל שוויון זה לא זהות. כי גם בתוך היהדות עצמה, יש הבדל בין כהנים לשאינם כהנים. כהנים מותר להם להיכנס למקום שמי שאינו כהן אסור לו להיכנס. ורק כהן גדול מותר לו להיכנס לבית קודשי הקודשים, ומי שיכנס, יסתם נפשו גם אם זה יהיה ביום הכיפורים. אלא מה? כשבאה התורה ואומרת בפרשת שבוע שעבר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. התורה באה ואמרה, היחס בין ישראל לאומות העולם, הוא כמו היחס בתוך עם ישראל בין כהנים לשאינם כהנים. ובאותה מידה שאיש לא יבוא ויאמר, שהיחס המפלה בין כהנים לשאינם כהנים, והמציב סטטוס אחר לזה ולזה, שזה כולל חובות וזכויות, הוא גזענות, כך אף אחד לא יעלה בדעתו להגיד שאותו, אותו סוג של הבדל שבין ישראל לשם ישראל.
כמו בכל עם או בכל מגזר, כמו ששופטים, מושל כמובן מהחולין, כמו ששופטים הם לא באותה דרגה של אזרחים פשוטים, וכמו שפקידים לא באותה דרגה של אזרחים פשוטים, להבדיל גם כהנים ולווים, אפשר לומר שזה נובע בגלל גזענות ומעמד שווה.
וזאת הגם שאצל שופטים זה דבר נרכש, וכהן זה דבר מולד, אבל זה דבר זניח.
כן, אבל בתוצאה.
כן, כן, בדיוק.
אז אנחנו לא גזענים.
אנחנו ודאי לא גזענים, אנחנו לא גזענים במשמעות האמיתית של המושג שהפך להיות לסנון כל כך. אנחנו קורבן של גזענות. כשיהודי, כשאדם בבריטניה או אדם בצרפת צועק לי יהודי מלוכלך, הוא גזעני, כי אני התרחצתי הבוקר שעתיים אחרי שהוא התרחץ.
אז אם אני רואה כתובת נעצה ברחוב ערבים החוצה, זה אותו דבר כמו הצעקה של ההוא בפריז.
אם עושים את זה כערבים באופן כללי, בהחלט שכן, הנה יש לנו לא ערבי, אולי דרוזי, זה היה השוטר הדרוזי שמסר נפשו בהרנוף, מה רוצים ממנו? עד רבה.
בהחלט. טוב, הנושא הבא שלנו, אני הולך לקשר אותו, זה הנושא של התגרות באומות. איכשהו זה מתקשר לא רק התגרות באומות העולם בחוץ, אלא גם מה שקורה כאן בפנים. הנה זה.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
המסר מהבית הלבן, כפי שמצוטט אצלנו בעירת קודש וגם שמענו את זה כעת, שנאום נתניהו מסכן את היחסים של ארצות הברית עם ישראל, ובעצם אובמה לא רוצה להתערב בבחירות בישראל. המשבר השקרי הזה סביב נאומו של נתניהו מצטרף לדבריו של ג'ון קרי, שטען לפני כשבועיים שהמוסד חושב אחרת מראש הממשלה בנושא עידוק הסנקציות על איראן. החרפה היא שיש בתוכנו לא מעט גורמים המשתפים פעולה עם הספין השקרי הזה לתפארת שונאינו ומבקשי רעתנו.
ראש הממשלה נתניהו מתעקש לטוס לוושינגטון, לנאום שם נגד הגרעין האיראני בקונגרס האמריקני. הם לא אוהבים את ההתנהלות הישראלית הזו, יש מי שמכנים זאת גם התגרות באומות. אז הזכרנו קודם את ברוך מרזל, שאחת הטענות המרכזיות של אישים שונים בשמאל, שהוא מתגרה בערבים, בלי להיכנס באמת לוויכוח אם זו אכן התגרות או לא, מה שכן, לעצבן אותם הוא יודע, הוא גם אמר לי בשידור לא מזמן, כשאני אגיע לכנסת, יהיה יום יום חג, אבל לא נדון בו, אלא בשאלה הזו של התגרות באומות. ונתניהו, אני חושב, הרב נוי גרשל, הוא משל אקטואלי לשאלה הזו, האם ההתנהלות שלו כראש ממשלה מול הבית הלבן, האם ההתנהלות הזו נכנסת להגדרה של התגרות באומות, ותכף גם ניגע בהתנהלות של יהודים כאן מול ערבים, אם גם זה סוג של התגרות באומות, אבל נתחיל יותר במנהיגים.
תזכיר לי בסוף, אחרי שנגמור את העניין של התגרות באומות, שאני רוצה גם כן לדבר על הצד ההפוך. אלה שבאמת כביכול הולכים להלשין לארצות הברית ומחזקים את ידיהם נגדנו. יש פה שני צדדים. התגרות באומות זה לא דבר חכם כשמדובר במדינה, בלי קשר למה היהדות אומרת על זה, שמיד נגיד גם את זה. כשמדובר במדינה קטנה, שיש בה כמה מיליונים בודדים של יהודים ועוד כמה מיליונים של אנשים שנמצאים בין הפטיש והסדן, שחלקם רוצים מאוד להיות אזרחים נאמנים, וחלקם מאוימים על ידי בני עמם שמעבר לגבול, וברצון או שלא ברצון הם נקראים לכאורה בין שני הצדדים, ומסביב מוקפים במאה מיליון אויבים, שרק התקווה שהם לא יתאחדו היא זו שנותנת בדרך הטבע איזו אמונה, איזו ההבנה שאפשר להחזיק מעמד, הרי זה דבר לא חכם לבוא הן אל אלה שבתוכנו, שלכאורה אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי להחזיק אותם קרוב לליבנו, ובוודאי אלה שנחשבים כידידינו למחצה לשליש ולרביע או בכלל.
אבל ידידינו.
עבר לים, אבל ידידינו, והם אלה שבבתי החרושת שלהם מייצרים את כלי הנשק שלנו, בבתי התוכנה שלהם מייצרים את התוכנות שמפעילות את כלי הנשק האלו, והתקציבים שהם מפרישים ברוב חסדם מזינים את מערכת הביטחון ושאר המערכות פה. לבוא ולהתנהג כמו דל גאה, זה לא חכם, זה לא מוסרי, זה לא דוגמה טובה לנוער, זה ילדותי. וזה מסוכן. עכשיו, מבחינת מה שהיהדות אומרת, כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. פרשת וישלח לא מלמדת אותנו איך ניגשים למלכות רביעית, ומלכות רביעית היום זה הצירוף של עשיו וישמעאל. אלה שמקיפים אותנו ואלה שעליהם דיברנו קודם. כשהיו הולכים למלכות רביעית, היו לומדים את פרשת וישלח. ובפרשת וישלח אנחנו חושבים כיצד יעקב הוריד את ראשו לפני עשיו, למרות שהוא התכונן גם למלחמה, אבל קודם לדורון ולתפילה, ומלחמה רק אפשרות אחרונה. ורבי יהודה הנשיא, שהיה חברו הטוב של אנטונינוס קיסר רומי, שזה למעשה מרקוס אורליוס, שהיה נחשב גם מבין קיסר רומי כפילוסוף, פעם שלחו מכתב למרקוס אורליוס, לאנטונינוס קיסר רומי, ורבי יהודה הנשיא ביקש לראות אותו לפני המשלוח ולאשר אותו, והמכתב הזה לא היה מתרפס מספיק. אז הוא ביקש לשנות אותו ולכתוב אותו בצורה מתרפסת יותר. כי אנחנו שני דברים. כך למדנו שצריך לעשות. בית יבוא ויאמרו, ואיפה הכבוד הלאומי? הכבוד הלאומי שלנו נמצא במקום אחר לגמרי. מי שמה שהפריץ אומר לו, מרומם אותו או משפיל אותו, סימן שהחוץ השדרה היהודי שלו שחוק. רק מי שאמר פעם רב ברוך אזרחי, ששני סוגי אנשים אפשר לעשות להם מבחנים והם לא נעלבים. ילדים קטנים ואנשים בוגרים. מתבגרים חושבים שאם עושים להם מבחנים, חושבים אותם שהם ילדים קטנים. אותו דבר, מי מסוגל להוריד את הראש? שני סוגי אנשים. אנשים נרפסים באמת, ואנשים בעלי חוט שדרה.
אתה לוקח את הנושא הזה בכלל לתחום הפסיכולוגיה, אבל לא התגרות באומות.
שוב, אחרי שדיברנו שההתגרות באומות מסוכנת, ואחרי שהראינו שהיהדות באופן ספציפי, כשעומד מול עשה וישמעאל ממליצה לנו לעשות כפי שיעקב אבינו עשה, אני בא ואומר, יבואו אנשים ויגידו, אבל אנחנו נרגיש את עצמנו שפופים, ודאי שהישראלי הממוצע ירגיש את עצמו שפוף. כי הישראלי הממוצע שחונך פה במדינת ישראל, שהחוט השדרה שלו הוא התרבות המערבית, ברגע שהוא משתופף מול מקור התרבות המערבית, הוא מרגיש נרפס. אבל ברגע שאדם יש לו חוט שדרה יהודי, אין שום סיבה בעולם שהוא לא יכבד את השני, לא יתייחס אליו בהדרת דרך ארץ, ולא יוריד את הראש מעט. ואז השערה עוברת.
אוקיי.
ואז הראש חוזר ומתרומם במקום שהוא.
ואז אמרת בתחילת הדברים שכדאי שנדבר גם כן על אלה שמדברים רעה על מדינת ישראל, על ארץ ישראל בחוץ לארץ.
אחרי שאמרתי שבאמת היה מקום להתנהג יותר בענווה, לכאורה יבינו אותנו בטעות שאנחנו מחזקים את ידיהם של כל ההרצוגים למיניהם וכל הלבניות למיניהם.
לא, אנחנו לא מביאים דעה על שום דבר.
לא, חלילה. שהולכים לארצות הברית ומלשינים, מוסרים אותנו גם כן. זה בוודאי גרוע ביותר, וצריך ללמוד מההיסטוריה. כבר היה דבר לעולם. אחרי ששלומית אלכסנדרה, שלום ציון המלכה, שהייתה מלכה צדקנית, אשתו של ינאי המלך, שירשה את מלכותה מבעלה, ולכן יכולה הייתה להיות מלכה, לא נבחרה ולא בחרה, אבל ירשה, נפטרה והלכה לעולמה, שני בניה, הורקנוס ואריסטובולוס, התחילו מאבק אחים, אז, מי יהיה השליט. ובמאבק הזה היו עליות ומורדות לכל אחד מהצדדים על חשבון השני. בתחילה היה אריסטובולוס, אחר כך הורקנוס, אחר כך אריסטובולוס חזר, ונהייתה מלחמה של ממש. מה שקרה שהלכו לרומי, הלכו לוושינגטון, לא לוושינגטון, לרומי, והביאו...
וושינגטון של אותם ימים.
של אותם ימים. הביאו אותם לכאן, וזה היה הצד הראשון לחורבן. להביא את דברם אל הרומאים, ולבקש מהרומאים שיעזרו לצד זה, ולא לצד האחר. ויש פה אירוע מאוד מעניין שהציבור, גם הציבור הלומדים, לא מודע לו. היה שם צדיק שקראו לו חוני המעגל. על רקע השערה המתפתחת, זה נשמע בהחלט, בהחלט באקטואלי מאוד. שחוני המעגל, המפורסם מהמעגל שהוא עשה, והתפלל לגשמים, עד שירדו גשמים, והוא מפורסם גם מזה שהוא הלך וישן 70 שנה במערה, וכשהוא חזר, והוא ראה שלא מכירים אותו, הוא אמר, או חברותה או מיטותה, ומת. עד כאן הסיפור בגמרה. אבל כיצד הוא מת, הגמרה לא מספרת. יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, מתאר כיצד חוני המעגל מת, ויוסף בן מתתיהו היה גם אדם אחרי הכל מתקופת התנאים. והוא כותב ככה, אני מצטט לא מפלביוס בעצמו, אבל מהדרך שבה מביא את הדברים זאב יעבץ, ההיסטוריון, הרב זאב יעבץ. אז הוא מביא פה את הסיפור של חוני המעגל, וישימו את פני מלכוני, והיה חוג חוג במתאו מסביב, ויקרא לא עמוש מזה עתת השם גשם, וישמע השם תפילתו, ויפקוד את הארץ בגשמי ברכה. ויוסף הודעם לכבדו ולהריצו, ככל אשר כיבדו והעריצו את אליהו הנביא, שגם הוא הביא גשם בזמנו. לאחר מכן כתוב שחוני התחבא, ויזכרו אנשי הצבא אשר בחיל הורקנוס את צדקתו של חוני, וישימו את פניהם אליו כי יתפלל באדם, כי ייתן השם בידיהם את אחיהם את אריסטובולוס, ואת אנשיו הנצורים במקדש. ויתחבא חוני, כי לא אבא לבקש רעה על אחיו בני עמו. ויחפשו הצרים וימצאו ויביאו אל המחנה, ויחבידו את ידם עליו להתפלל כאשר מלבבם, להתפלל נגד אריסטובולוס. ויתייצב בתוכם ויפרוס כפה ויקרא, אנא השם אדון כל הארץ, ראינה כי עמך חיל הצרים והנצורים, שני הצדדים. כהניך הם, משני הצדדים, בשתי המפלגות, הם שלך. ואתה השם, אל נטפן אל תפילתם אשר התפללו, גם אלה, גם אלה, על אנשי ריבם. כך הוא עמד באומץ והתפלל. אל תשמע תפילה של אף אחד נגד אחיו, כי שניהם בניך הם. והיא כשמוע האנשים הקשים הילד, אנשי הורקנוס, את דברי התפילה התמה מפי האיש הקדוש, ויפגעו בו וימיתוהו. זה סגנון חריף מאוד של אל תפן אל מנחתם, שאמר משה רבינו ביחס לקורח, על פי מסופר פה, אצל יאבס, שמקורו זה יוסף פלביוס,
כן.
הקטע שלא מופיע בגמרה, שחוני המעגל עמד והתפלל כשאנשי אורקנוס מביאים אותו, ואומרים, תהיה נגד אחינו. הוא אומר, ריבונו של עולם, אל תשמע, הם רבים איש מאחיו, אל תשמע לאף אחד מהם, כי כל אחד מתפלל נגד אחיו. ויפגעו בו וימיתו. עד כאן יוסף יאבץ.
זאב יאבט.
זאב יאבט, סליחה, תודה רבה.
כן.
והדברים באמת מצלצלים מאוד מאוד מפחידים.
מאוד. אם כבר דיברנו על היסטוריה מהימים מהם, כשאנחנו רואים, אפרופו נתניהו בבית הלבן, ויש טוענים שההתנהלות של האמריקנים בסיפור הזה, בעצם התערבות בעניינים הפנימיים של ישראל, במערכת הבחירות כאן, זה לא דבר חדש בהיסטוריה העתיקה שלנו.
האמריקאים התערבו במדינת ישראל.
אני לא מדבר רק על אמריקאים, אני מדבר על היסטוריה הרבה יותר רחוקה.
היסטוריה הרבה יותר, ודאי, ודאי, ודאי. הרי היו הולכים אל הנציב הרומאי לקנות את הכהונה הגדולה. הנציב הרומאי היה זה שממנה כהן גדול.
בבית שני רק.
בבית שני. ובבית ראשון, יש פה, הרי יש, אחאב המלך, מלך הרם, ניסה להכתיב לו מה לעשות, כפי שנביא אולי בהקשר לנושאים אחרים פה היום. היו דברים מעולם, והמעצמות שמסביב, הנה הסיפור עם הארנבת של נבוכד נצר, שפעם אחד צדקיהו המלך, המלך האחרון לבית יהודה, המלך שבימיו היה חורבן, נכנס ללשכתו של, של נבוכד נצר, שהיה בריבלה, בריבלה, וראה אותו אוכל ארנבת חיה, הוא בולע אותה, עבר מן החי, זה אסור גם מבחינת שם המצוא בני נוח. והוא השביע אותו שהוא לא יספר. והלך צדקיהו וסיפר, סודות מן החדר, זה כמו שקורה לפעמים גם בתקשורת אצלנו, שפתאום שומעים מה קורה בין ראש ממשלה זה או אחר, לבין נשיא ארצות הברית אחר או זה. וכתוצאה מזה עלה נבוכד נצר, ונקם והחריב את בית המקדש. כלומר, לפעמים שוכחים האנשים שאומנם מדובר במעצמות, ואומנם מדובר באינטרסים גלובליים, אבל יש גם את האגו, ויש גם את האינטרסים האישיים. ומאוד מאוד חשוב, כמו שהיה בין רבי יהודה הנשיא לאנטונינוס, לטפח יחסים אישיים, ויחסים אישיים לא בנויים על חנופה. הם יכולים להיות בנויים רק על הערכה ועל אמון.
אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב לפרשת הבקבוקים, מיד.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל. בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
היא לא נגע בשקל אחד מהכסף של המחזור. היא מחזרה, אם זה היה מישהו מהשמאל ומחזר, היו אומרים איזה יופי, הוא שומר על הסביבה. אבל זה גם מישהי מהימין שממחזרת, גם האווירת שק לקופת המדינה. הנושא הזה התברר כבר בבית המשפט, אי אפשר כל הזמן למחזר את אותו נושא. תרדו משרה נתניהו, תתעסקו בליכוד, תתעסקו בנתניהו, תתעסקו בדרך שתמשיך להוביל את המדינה הזאת.
איך אפשר לא להתעסק עם פרשת הבקבוקים של רעיית ראש הממשלה? ואני חושב הרב נגר של כמי שמכיר טוב טוב את ההיסטוריה של העם היהודי, זה לא פעם ראשונה וקרוב לסביר להניח שגם לא האחרונה, שתמיד רדפו מנהיגים פוליטיים ציבוריים בעם היהודי.
תראה, יש פה,
או שזה לא ההסתכלות הנכונה?
ההסתכלות מאוד נכונה לצערנו. יש פה איזשהו דבר,
אתה יודע מה, לפני שאתה עונה, אני חייב לומר את מה שאמרנו בתחילת התוכנית. לכאן הגיעה מערכת הבחירות, לרמה הרדודה הזו של בקבוקים ומחזור בקבוקים וכמה שקלים.
בצלאל, התפקיד שלנו זה להראות שאפילו בקבוקים יכולים להביא אותנו לאיזשהו עומק.
אוקיי.
וזה מה שנשתדל לעשות עכשיו. הדבר מזכיר לי, אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני חושב שהאסוציאציה הזאת לא עלתה במוחם של רבים במדינת ישראל, מה שהאסוציאציה באה אליי. את פרשת גלנט. הרי
ועוד פרשות, אם כבר התקרנו את גלנט.
בזמנו רצו להעמיד את גלנט בתור רמטכ"ל. אני לא מבין ברמטכ"ליות, ואני לא מבין באישיותם של המועמדים, אבל מבין כל המועמדים הוחלט שהוא המתאים. ואני מאמין שזאת הייתה החלטה מקצועית. ואז בא סיפור של איזה אישורי בנייה או לקיחת קרקע.
פלישה לקרקע ליד הבית.
פלישה לקרקע אחרת, וכתוצאה מזה פסלו אותו. ואני אמרתי לעצמי, רגע, נניח שבאמת האויב בשטח, האויב בפתח, איראן מאיימת, והאיש שמתאים היום להציל את עם ישראל זה יואב, יואב גלנט. ונניח שבאמת מגיע לעונש, לא מן הראוי היה לתת לו לנהל את הצבא.
ניקיון כפיים יאמרו לנו.
אותו לדין.
יאמרו ואמרו לנו ניקיון כפיים.
אז יש לי דוגמה מהתנך. יואב אחר, יואב בן צויה. לא סיפור של בקבוקים, לא סיפור של גלישה.
שר צבאו.
הוא היה שר צבאו של דוד המלך, והוא היה על גבול המורד במלכות כל הזמן. הוא הרג את אבשלום, למרות ציווי מפורש מדוד לא להרוג את אבשלום. הוא היה מצד אחד עם דוד במרד אבשלום. הוא הרג את אבנר בנר רגע אחרי שנחתם חוזה שלום בין מלכות בית שאול למלכות בית דוד. ודוד המלך לא עשה לו כלום. הוא אמר, בני צרויה קשים ממני, ואנוכי רך ומשוח למלך. הוא היה שר הצבא, והעם היה צריך אותו. אחרי שדוד המלך נפטר, או כשדוד המלך עמד ללכת לעולמו, והוא ידע ששלמה בנו יהיה איש שלום, ולא יהיה צריך צבא, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תוכל לבנות בית מקדש, כי איש דמים היית. למרות שעשית את הכל לפי תורה, להציל את עם ישראל, אבל בכל אופן שפכת דם. שלמה יבנה בית מקדש, ידע דוד המלך שבימי שלמה יהיה שלום, ולכן לא יהיה צריך את יואב. ואז הוא השאיר צבא לשלמה לעשות דין עם יואב, והדין היה גזר דין מוות. עד כדי כך, וכשהעם היה צריך אותו, הוא לא הוציא אותו להורג. לעומת זאת, שאול המלך, חטא בחטא שנראה לנו קטן מאוד, לא המתין לשמואל הנביא, לא הרג את אגג, והפסיד את מלכותו. אז מצד אחד אנחנו רואים שצריך ניקיון כפיים ונאמנות מלאה לנהלים ולחוקים, ומצד שני אנחנו רואים שמחשבים את חשבון עם ישראל. יש פה הבחנה שאצלנו איבדו אותה, בין מנהלים למנהיגים. מנהל, המהות שלו זה המקצוענות שלו. הוא צריך להיות איש מקצוע. כדאי שהוא יהיה נקי כפיים. אם יש לי שני אנשי מקצוע באותה דרגה ואחד נקי כפיים יותר, אבחר בו. אבל בראש ובראשונה צריך להיות איש מקצוע. מישהו בא פעם לרבי מגור, לבייס ישראל, ושאל אותו שיש לו שני מוהלים לקחת אבנו. האחד הוא בעל מקצוע מומחה, מוהל מומחה, והשני הוא צדיק גדול. אמר לו, הבייס ישראל, את הצדיק תיקח לחזן ביום כיפור. תור מוהל תיקח את המומחה.
אבל תמיד החשש הוא שאם ניקח את האיש מקצוע, כמו במקרה של יואב גלנט למשל, והוא התגלה כאדם עם בעיה או חשש או חשד לניקיון כפיים, איך אפשר לסמוך עליו שהוא יעמוד בראש המערכת? שגם אז
זאת הבעיה, שהמנהלים נהיו מנהיגים. בראש המערכת צריך לעמוד מנהיג, והמנהיג צריך להיות בראש ובראשונה נקי כפיים. שאול המלך היה מנהיג, המקצוענות שלו זה תנאי, אבל המהות שלו האישיות שלו. הוא היה חייב להיות אישיות ללא רבב לעניין המלוכה. ברגע שנמצא רבב הוא הפסיד את המלוכה. דוד המלך היה, יואב בן צרויה היה מנהל, הוא לא היה מנהיג, הוא היה רמטכ"ל. מעליו עמד מנהיג נקי כפיים, זה דוד המלך, עם יד על הדופק כל הזמן לשמור. אצלנו המנהיגות הפוליטית היא איננה מנהיגות אמיתית, אלה הם מנהלים. הרי איש בעולם לא חושב שמדובר פה באישי רוח, בעלי הרוח בלתי רגיל, ולא לכן בוחרים אותם. בוחרים אותם כמנהלים, ואם בוחרים אותם כמנהלים, מה הקשר בין מחזור בקבוקים לבין אדם שצריך לנהל את המדינה ויודע איך לעשות את זה?
בכלל זה לא הוא, זו אשתו, היא לא נבחרה מעולם. היא נושאת בתפקיד רשמי כרעיית ראש הממשלה, אבל מעבר לזה...
זה יוביל אותנו לעוד נושא. היחס לנשים פה, שהמלחמה לשוויון זכויות הנשים הוביל, שלבזות אישה ברבים זה דבר שטבעי לגמרי. בדיוק אותו דבר, איש ואישה לעניין זה שווים. שוויון. ואילו בהלכה נפסק, שאם יש בקופת הצדקה מזון סודה אחת, ויש 1,000 גברים רעבים עומדים בתור, יש אישה אחת רעבה בבית, היא אפילו לא באה לעמוד בתור, צריך לתת את הסעודה הזאת שבקופת הצדקה לאישה.
אז כנראה שלפי התקשורת הישראלית, רק אם בלבד, אלא אם לא קוראים לנתניהו.
כן.
וזה כבר שוב מחזיר אותנו לעניין הפוליטי, ואנחנו לא שם כרגע. טוב, דיברנו על אישה שהיא לא בתוך המערכת הפוליטית, אבל רעיית ראש הממשלה. אני חושב שכדאי שנדבר על נושא אחר שקשור לא רק לאישה, והנה הוא.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
נתניהו מנסה להסתתר אפילו מאחורי הבקבוקים. הוא מנסה להסתתר מאחורי העיתונות ולתקוף את התקשורת. הוא מנסה להאשים ראשי ממשלה קודמים.
הציבור מתפוצץ בצדק, כי ראש ממשלה שמוציא קצת מתמטיקה מתוך הדברים שהתפרסמו עכשיו, 100,000 שקל בשנתיים ראש ממשלה מוציא על האלכוהול.
אלה בוז'י הרצוג וציפי לבני, צמד פוליטי שעומד בראש גוש שנקרא המחנה הציוני, ההכלאה של התנועה ומפלגת העבודה. ואנחנו רואים כאן דבר מוזר בעיניים היהודיות שלנו, אבל כנראה לא כל כך מוזר בעיניים החילוניות. שני אנשים, גבר ואישה, בוז'י וציפי, מנהיגים יחד מפלגה, והתמונה שלהם מתנוססת יחד בראש כל חוצות, בפרץ יוצא דופן של חוסר צניעות מובהק, וזה בלשון המעטה. ראינו בעבר, אבל אני חושב שהפעם זה בולט ואולי אפילו קצת קיצוני כשאנחנו מסתכלים על זה בצורה הזו.
תראה, בזמנו כשהעבירו את הבחירות לבחירות אישיות, קוננתי בתוכנית הרדיו שלי על הנזק החינוכי הבלתי הפיך. כשכל אחד עומד כמו טווס ואומר אני, אני ואני. היה אפילו אז איזה מועמד אחד לאיזושהי כהונה, לא משנה מה ומי, שאמר, אני מתאים לכל כהונה שלא תהיה. וזה הזכיר לי שפעם היה לי איזה ויכוח עם עורך דין אחד, חריף מלשון, שאמר, אני כמעט כמו משה רבינו. אמרתי לו, למה כמעט? הוא אומר, כי משה רבינו היה ענה ואני לא. הוא עדין גם כאן. אתמול הייתי, ביום ראשון ליותר דיוק, הייתי בנתניה. עיר, העיר בה גדלתי. היה לי שם הספד על יהודי עקר מאוד, משרידי הדור שבו אנשים היו אנשים בעלי אישיות מושלמת של תורה ודרך ארץ. ובדרך עברתי ליד התחנה המשטרה והקניון, ומודעת ענק אתה רואה תמונה של מר הרצוג והגברת לבני. זה בצד זה. למרות שברור שהתמונה הזאת צולמה כפוטומנטז, זאת אומרת, צולמו בנפרד וצמידו אותם ביחד, אבל כל מי שמסתכל רואה ככה. מר הרצוג הוא אדם נשוי. אגב, מהסולידים ביותר במערכת הפוליטית, אפילו הוא.
כן.
והגברת לבני, אישה נשואה. מעולם לא נשמע איזשהו לשון הרע על מי משניהם בעניינים הרגישים האלה. כלומר, מדובר באנשים שבאמת מנהלים חיי משפחה מסודרים. ובכל זאת, אתה רואה שזה לגיטימי, שזה טבעי, שזה מקובל. אני לא מעלה בדעתי שאצלנו היה דבר כזה יכול לקרות שבראש כל חוצות אדם נשוי יצטלם בצורה כזאת עם מישהי שאיננה אשתו. הרי אפילו איש ואשתו לא מצטלמים בצורה כזאת.
אולי בפוליטיקה הכל מותר.
מה זה מראה לאנשים? שערכי המשפחה וערכי מערכות הקשרים בין איש לאשתו המיוחדים והמאוד מאוד אישיים ביניהם הופכים לאסקופה נדרסת. הרי שלא בלי משים, ההיכנעות של האנשים הללו לקופירייטרים שלהם וליוצאי התקשורת שלהם ולמה שהציבור צריך לראות ולזה שחס ושלום לא יראו את האחד בלי השני, כי הרי שניהם צריכים להיות ביחד. כל זה מוחק את הכל.
אולי זה בא מאגו של אחד משניהם, של כל אחד רוצה להוכיח שהוא המנהיג או נכון. סוג של פיצול התפקיד ביניהם. אבל
למה? מנהיג אמיתי הוא אדם שמסוגל בו זמנית לראות את הכל. חזון איש להבדיל. אז אני שלח פעם ברחוב עם תלמיד, הם הלכו בצעדי אנשים רגילים, ולפתע חזוני שעט את צעדיו. תוך כדי שמדברים בסוגיה, בעניינים העומדים ברומו של עולם שצריכים ריכוז עצום. אחרי כמה זמן שאל אותו החברותא שלו, זה שלמד איתו, הרב, למה הרב, למה העטנו את צעדינו? זאת אומרת, לא שמת לב. לצידנו הלך אדם שצולע על יריחו. אם היינו הולכים מהר, זה מדגיש לו את המום שלו. זה לא יפה. כלומר, אדם ששקוע כעת בסוגיה שעולם לא עומדים עליה, אבל זה לא מפריע לו לראות. מספרים על בעל התניה, שפעם אחת הבן שלו, אדמור, לימים, ישב ולמד, והנכד, הבן של אדמור בכה, והוא היה שקוע בלימוד, לא שמע את הילד בוכה. בימינו יגידו, איך הוא שקוע בלימוד, הוא לא שומע כלום. ניגש בעל התניה לבנו ואמר לו, אם שקועים בלימוד, ולא שומעים ילד יהודי בוכה, יש בזה בעיה. וזה בלימוד כשזה קיים חיינו ואורך ימינו. אם אתה שקוע בהתוויית מדיניות, אם אתה שקוע בניסיון להגיע לשלטון, ואתה לא שם לב איזה נזק חינוכי זה גורם לצורת המשפחה בישראל, אני לא מדבר מזווית ראייה הלכתית, אני לא מדבר מזווית ראייה דתית, אני מדבר מזווית ראייה של אסתטיקה ציבורית. אני רק אספר לך סיפור קטן.
כן, אני חושב שהיה כדאי שיום אחד אולי נהל איזה שיחה עם בוז'י הרצוג במסגרת התוכנית הזו.
אני חושב שהוא מאוד יסכים איתי. איך שאני מכיר את האיש באופן אישי, ברמה האישית, הוא איש צנוע וסולידי, הוא מאוד יסכים איתי, וחבל לי מאוד שדווקא האיש הזה נפל בעניין הזה.
טוב.
הוא מאוד יסכים איתי, בכל אופן הוא נכד של גדולים. אני רק רוצה לספר סיפור כמו שהתחלתי. הגיע משלחת רבנים לבקר להיפגש עם הנשיא רוזוולט בזמן מלחמת העולם השנייה. אבל לפני כן הם פגשו את אשתו, הרבנית כמעט אמרת, את הנשיאה, את אשת הנשיא, אילינור רוזוולט, לשכנע אותה שתשפיע על בעלה לעשות משהו לעם היהודי הנשרף והולך באירופה. איך שנכנסו הרבנים, הגברת שלא תודרכה טוב, הושיטה את ידה לרב הראשון שעמד בדרכה. אמר לה הרב, Mrs. President, I apologize, אני מצטער, my religion doesn't let me, doesn't allow me to shake hands with ladies. מה, הדת שלי איננה מתירה לי ללחוץ יד לאישה. התגובה הספונטנית שלה הייתה, I wish my husband had such a religion. הלוואי ובעלי הייתה לו כזאת דת.
קידוש השם. כן, טוב, היו ימים והיו אנשים שהסתכלו אחרת על דברים, למרות שכשאתה נפגש, כשאנחנו נפגשים עם אנשים גויים בעולם ומסבירים את העניין הזה בסיטואציה של לחיצת יד, לרוב מבינים אותנו.
לא רק שמבינים, אלא גם מעריכים ומכבדים. היה לי פעם סיפור שאישה הושיטה יד ואני לא לחצתי את ידה והיא נפגעה ואני אמרתי לה תקשיבי טוב. הביאו למוזיאון ישראל רימון שמיוחס לכהן גדול. ואני באתי עם הילדים וראיתי את הרימון, פתחתי את הקופסה והתחלתי למשש אותו, באו וגררו אותי משם. שאלתי למה אתם גוררים, אני רוצה להרגיש רימון של כהן גדול. אמרו לי סליחה, זה דבר קדוש, לא כל מי שרוצה יכול לגעת. אמרת לה אותנו חינכו שאישה זה דבר קדוש, לא כל מי שרוצה יכול לגעת. הסתכלה עליו, אמרה לי, יצאת מזה.
טוב, מול הרב נגר של קצת קשה תמיד. טוב, נצא לעוד הפסקה של פרסומת ונשוב ונדבר על פורים שמתקרב.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
שלא הסתירו נבא חותרת זיד ואמר, נבא חותרת אמריקה וגירה אמריקה, בחותר עקידה מון, קבור לדרים, קישקת.
הבנת משהו הרב נויגר של?
מי זה דיבר שם ביידיש כל כך קשה?
ביידיש קשה, נשיא איראן מדבר באיראנית באיזושהי ועידה, אבל לא הבנו כלום, אולי יש כמה מהמאזינים שמבינים פרסית, אבל אנחנו מתקרבים לפורים, אוטוטו, עוד כשלושה שבועות, צריך להתחיל להתכונן בתוכניות הבאות גם כן, מדברים כל כך הרבה על איראן והנושא הגרעיני, איראן של היום זו פרס של פעם, זו אותה אומה?
תראה, זה דבר מאוד מעניין מה שקורה פה. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד ב' שלעתיד לבוא שתי אומות תבונה כשהקדוש הוא ירצה לתת שכר למי שעסק בתורה, הרומאים והפרסים. הרומאים ידברו על כל מה שהם בנו ועל הכסף וזהב שנתנו לעם ישראל כדי שיוסקו בתורה, והפרסים ידברו על המלחמות שעשו והכל בשביל ישראל. ואתה שואל את עצמך, מאיפה יגיעו פרסים? הרי האימפריה הפרסית כבר נגמרה. ב' מה אנחנו נהננו מהמלחמות? בא מהר"ל בנצח ישראל פרק כ"א ואומר, אומר אני, מלכות ישמעאל זו מלכות פרס. וכתוצאה מהמלחמות הללו, אנחנו נוכל להינצל, כיוון שממלכות אדום קשה להינצל, כי אדום קיבל שליטה עלינו כשאנחנו לא עושים את רצון השם כמו שצריך. ויש פה עוד דבר מעניין, בגמרא מסכת גיטין דף י' זין. כמו אומרת רבא ברבר חנה, היה חולה, ובא לבקר אותו רבי יהודה ורבא, והדליקו נר, ופתאום נכנס איזה שוטר וחיבה להם את הנר. למה? קוראים לזה חברה, חברה מהאומה החברית. שקה לשרגה מכמה היו. הם אמרו, ריבונו של עולם, או שנהיה בצלחה או בצל אדום, לא רוצים להיות בצל החברים. אומר רשי שהחברים זה הפרסים. והם היו ביום החגאה שלהם, הם לא היו נותנים שאף אחד ישתמש באנרגיה. כי אנרגיה, האור, זה האלוהים שלהם. פתאום אתה רואה פרסים מתעסקים באנרגיה. פתאום אתה רואה שאומרים שהפרסים, החברים, ברגע שהחברים הגיעו לפרס והתערבו בהם, אז הם יותר גרועים מהאדומים, יותר גרועים מאסב. והתוספות מביא שהגמרא בקידוש, שהגמרא אומרת שפרסים שפרסים דומים לחיילים רגילים, והחברים שמתערבבים בפרסים דומים למלאכי חבלה, והם מתערבבו זה בזה. ויש פה דבר מאוד מעניין במערם שיק על המקום. הוא כותב ככה, רשי אומר, או אחביינו בצלחה או אגלינו בצל בני אסב, כי בני אסב לפחות מכבדים אותנו. וצריך להבין למה באמת יש עדיפות להיות בגלות אצל בני אסב מאשר אצל אומות אחרות. אומר המערם שיק ככה, בני אסף שולטים על בני ישראל רק בתנאי שישראל פורקים עול התורה מעליהם. כמו שכתוב במדרש, בבראשית רבה סמך זין, אמר רבי יוסי בר חלפתא, אם ראית אחיך פורק עולה של תורה מעליו, גזור עליו שמדים ואתה שולט. כך אמרו לאסף. אבל לישראל תמיד יש את האפשרות לנסוע עליהם את עול התורה, וכך לא ישלטו עליהם בני אסף. מה שאין כן כשמדובר על ישמעאלים וחברים ופרסים. בשיעבוד אצל אומות אחרות השיעבוד הוא לא על תנאי. זה פשוט דבר מסמר שיער. ולכן רבא ברבר חנה אומר, עדיף שזה יהיה תחת בני עשיו, תחת הנוצרים ולא תחת המוסלמים.
ובשורה התחתונה, כשאנחנו מסתכלים על האיראנים האלה, פרס של פעם, זה אכן אותה שושלת, אותו המשך ישיר מהימים ההם?
לא, ממש לא, זה בדיוק מה שכתוב פה בגמרא.
שום קשר.
אנחנו מדברים על התערבבות, שהתערבבו החברים שאנחנו לא יודעים מהם בפרסים, ולפי זה אפשר להבין מה שמהר"ל אומר, שאומר אני שמלכות פרס זו מלכות ישמעאל, כי באיזשהו גלגולים הם התגלגלו, והנה אתה רואה, בפרס הם נמצאים.
הם מדברים על עצמם, מכנים את עצמם הרפובליקה האסלאמית.
האסלאמית.
בדיוק, ופרס של אז לא הייתה מוסלמית בכלל, אני חושב שזה עוד לפני מוחמד.
ברור, זה לפני מוחמד, אבל הרבי יוסף אלבו בספר העיקרים, וגם הנציב על הספר במדבר, פרק יוטט, וגם אברבנל, אומרים שהיום לא צריך לחפש גנטיקה, אלא הנצרות זה עשיו, והעמי האסלאם זה ישמעאל.
אוקיי, נותרו לנו דקות ספורות, אני מתלבט בין עוד נושא אחד שאולי לא נספיק להקיף אותו, לבין שיר על פורים, אם הזכרנו את פורים ואיראן ופרס.
אולי שיר נשיר לפני פורים, בוא.
אוקיי, אז נפנה לנושא הבא, האחרון, שהאמת נדחק לנו מהשבוע שעבר.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
מי שרוצה היום לחוס לא רק על שדרות, אלא גם על אשקלון, על שתיהן, צריך להבין אם לא נצא מרצועת עזה בתוך שנתיים, שלוש, אולי שנה, הטווח יגיע לאשקלון.
אלה קולות מתקופת ההתנתקות, והשאלה היא שאלה של החזרת שטחים, זו שאלה שמאזינה שולחת לנו בנושא המדיני, מהי דת התורה בנושא הזה, האם כן להסכים להחזרת שטחים או לא, האם שחרור מחבלים כן או לא, האם יש היום את הדין שלא תתגר בם, זו השאלה.
תראה, הוויכוח על החזרת שטחים הוא לא ויכוח למעשה סביב שאלה של מה צופן העתיד.
כן, אבל השאלה איך אנחנו צריכים להסתכל על זה בעיניים יהודיות.
אני אסביר. כי הרי גם הקיצוני הימני ביותר, ממרזל ימינה, אם נניח חלילה נודע לו עכשיו, שהולכת תוך שעה ליפול פצצת אטום בשומרון חלילה, ואין דרך למנוע את זה, הוא לא יורה לפנות? הוא יורה לפנות. וגם השמאלני הקיצוני ביותר, אני מתכוון לזה שהוא מגדיר את עצמו עדיין כציוני, ממרץ שמאלה. אם יבוא ויגידו לו שאם תפנה את השטח, מחר בוודאות יהיה ים של פיגועים, הוא יפנה? ודאי שלא. אלא מה? הם באים ואומרים, אם נפנה יהיה שלום, והם באים ואומרים, לא נפנה לא יהיה שלום. אז מילה ויכוח הוא ויכוח על מה תומן בחובו העתיד, וזה אני ודאי לא יכול להתערב, כי הם יודעים את זה יותר תומני. לבוא ולהגיד, אם אנחנו מחזירים שטחים, אנחנו פוגמים בארץ ישראל כארץ ישראל שלנו, זה לא נכון. כי ארץ ישראל היא שלנו, לא בגלל שמדינת ישראל כאן. מי שאומר שאם אנחנו נחזיר שטחים ארץ ישראל, פירוש הדבר שאנחנו אומרים שארץ ישראל היא לא שלנו, לא מאמין שארץ ישראל היא באמת שלנו. ארץ ישראל היא שלנו גם ממערב לירדן. שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, זה נכון. והעובדה שעכשיו היא לא נשלטת על ידינו, ואיש מהימין הכי קיצוני לא מעלה בדעתו להכריז מלחמה על ירדן ולכבוש את השטח הזה, פירוש הדבר שכולם מודים ששלטון מעשי בארץ ישראל בימינו אלה איננו זה שקובע אם זה שלנו או לא. והנה, אנחנו לומדים את זה גם מהתנך. בתקופת אחאב כתוב, בן הדד מלך הרם קבץ את כל חילו 32 מלך איתו סוס ורכב היעל ויצר על שומרון. וישלח מלאכים אל אחאב ויאמר לו בן הדד, כספך וזהבך לי הוא, הכל לי, ויען מלך ישראל כדבריך, כך הכל, כך, רק תיקח, תשאיר אותנו בחיים. ויען מלך ישראל ויאמר כדבריך, אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי, יחזירו שטחים. וישוב המלאכים ואמרו, כה אמר בן הדד לאמור, כי שלחתי אליך לאמור כספך וזהבך ונשך ונך לי תיתן. זה לא מספיק. כעת מחר אשלח את עבדי אליך וחיפשו את ביתך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויקרא מלך ישראל לכל זקני ישראל ואמרו, מה הוא רוצה? ואז אמרו הזקנים, לא תשמע ולא תובע לו. שואלים חזל, מה עוד רצה מלך הרם? אומרים חזל, מלך הרם רצה שיתנו לו את התורה, ושהוא ישנה שם פסוק אחד, עם חוק מילה אחת. עם חוק את הלא, בלא יבוא עמוני ומעבי בקהל השם. זהו, כך תן לי את התורה, שאני אהיה בעל הבית על התורה, על מילה אחת. אך אב, המלך הרשע, הבין שבזה הוא לא בעל הבית, והוא פנה לזקנים. והזקנים אמרו לו, לא תובע לו. אז הוא לא נתן. ואותה מלחמה שהוא כל כך פחד ממנה, והיא כל כך הייתה נחשבת כמלחמה עבודה, שהוא היה מוכן לתת הכל, 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 הוא יצא לקראתה, ניצח. ללמדנו, הדבר היחיד שאנחנו לא יכולים לתת לאף אחד זה את התורה.
התורה היא שלנו לנצח, לנצח נצחים שלנו העם היהודי. טוב, אנחנו נסיים בזאת את התוכנית להיום. אנחנו מזמינים אתכם המאזינים להציע לנו נושאים לשבוע הבא באמצעות הפקס שלנו 03-578-5541, 03-578-5541. הרב מרדכי נויגר של יישר כוח.
תודה רבה לך בצלאל, תודה רבה לכל המאזינים.
תודה באמת למאזינים שאיתנו ושמגיבים ומאירים ושואלים ומציעים. והיו עמנו גם בעזרת השם בשבוע הבא, יום שלישי ב-10 בלילה. תודה לישי פופובסקי ולרועי קנטן, גם למנדי אור. לכולכם לילה טוב ובשורות טובות.